מוזכר ממש בצורה של רמז. והשאלה היא, למה? התשובה היא, אז יש הבדל בזה בין המחקרים לבין תלמידי משה. המחקרים אומרים שהרעיון של עולם הבא היה זר ליהדות או זר לעם העברי במקדם. ורק בימי בית שני, דרך הפילוסופיה האפלטונית, הוא חדר לתוך היהדות והפך להיות מרכז. יש כאלה אפילו שיוסיפו שהרעיון של עולם הבא היה דחוי אצל בני ישראל, בגלל שהוא היה מאוד מקובל אצל המצרים. כיוון שיצאנו ממצרים, יש לנו איזשהו ניגוד תרבותי ערכי עם מצרים, לכן בני ישראל לא רק שלא האמינו בחיי העולם הבא, לא רצו לדבר על עולם הבא, משום שזה היה מזוהה עם עולמם של המצרים הקדמונים. הדברים האלה נדעת סובלתה, אפשר להביא הרבה מאוד ראיות מתוך התנ״ך עצמו, שהתנ״ך בעצמו, כולל בתורה, ובכלל זה גם מדביב בכתובים, מדבר על חיי העולם הבא, ולא רק בגלל הביטוי למשל שמיוחס למוות, זה נקרא לשכב, ויאמר השם, אבל לומר את האמת, זאת נקודה שלא הייתה במרכז ההכרה של ימי הבית הראשון, ופתאום בימי בית שני אנחנו רואים דיבורים מרובים על חיי העולם הבא. ושאלת השאלה, מדוע? אגב, בימי בית שני באמת אנחנו רואים שעל זה, על הסוגיה הזאת, נחלקו הקטות בישראל בין הצדוקים לבין הפרושים. הצדוקים, פויה. הם אומרים שאין חיי העולם הבא, הפרושים, זה אנחנו, אנחנו אומרים שיש חיי העולם הבא. מה? מה? טוב, אנחנו כן מקבלים שיש חיי העולם הבא, ונשאלת השאלה, מה הסיבה של השינוי ההיסטורי הזה? הראשית של המעבר לשיח על חיי העולם הבא, זה מתחיל מאנטיגנוסיס סופו. כי הוא מתחיל, נקודת העבודה של האדם היא עבודה. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והם מורה שמיים עליכם. כלומר, עבור אנטיגנוסיס סופו, האדם נמצא בעמדה של עבודה, וכל עבודה מניחה איזשהו פרס. לעומת זה, בימי בית ראשון, האדם, גם אם הוא היה עובד את השם, לא ראה את עצמו, לא הגדיר את הזהות שלו בתור העובד. עבודת השם הייתה אחת מן הפעולות של האדם, אבל המטרה של החיים לא התרכזה בעבודת השם, אלא בעבודת הכלל. וכאן אני רוצה להסביר משהו חשוב. מה קרה בימי אנשי כנסת הגדולה ובדור שאחריהם? נולדה, אחרי התקופה של אנשי כנסת הגדולה והדור שאחריהם, נולדה הדת היהודית. היהדות נולדה אז. לפני כן להיות יהודי, המשמעות שלו, הישירה הייתה, אדם שהגדיר את עצמו כיהודי, או כעברי, הגדיר את עצמו כבן לאום, לא לדת. גם אנחנו מסתכלים בתורה. בשום מקום לא נאמר שבני ישראל מהווים דת, בני ישראל מהווים אומה. האומה הזאת קיבלה, זאת זכתה להתגלות אלוהית ישירה, זכתה לארץ ישראל, זכתה להרבה הבטחות, להשגחה, לשכר ועונש, אבל את כל זה בני ישראל קיבלו בתור אומה, בתור לאום. ויוצא שהזירה שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה מבחינתם של עם ישראל, זאת המדינה, הממלכה היהודית, ממלכת יהודה. גם אנחנו רואים בתנ״ך, כשאומרים על מישהו שהוא יהודי, הכוונה או שהוא משבט יהודה, או שהוא נתין של מלך יהודה, ממלכת יהודה, הוא יכול להיות משבט בנימין, יכול להיות כהן או לוי, או אפילו משבט שמעון, אבל הוא שייך לממלכת יהודה, זאת זהות פוליטית. ואז יוצא שבמה מתעסק אלוהי ישראל? בימי התנ"ך אלוהי ישראל מתעסק בפוליטיקה. זה העניין שלו. הוא מעוניין ששמו לא יתחלל לעיני הגויים על ידי הפסד במלחמה או על ידי גלות, והוא רוצה לקדש את שמו על ידי שהוא משרה את שכינתו באומה. הנה, למשל, אם אנחנו קוראים פרשת בחוקותיי, פרשת בחוקותיי מתארת את החוזה בין הקדוש ברוך הוא לבין האומה הישראלית, והוא מסביר למה אנחנו נזכה אם אנחנו נלך בחוקותיו של הקדוש ברוך הוא. אז אני מזכיר לכם, מבחוקותיי תלכו, ואת משפטיי תשמרו ועשיתם, ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, יהיה גשם, ועץ השדה ייתן פריו, וישיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, וישבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם בין מחרים, ורדפו מכם 50, ומאה מכם רבבה ירדוף. ואת כל הדברים האלה מצלחה כלכלית וביטחונית כאחד. נוסף על כך יש גם תוכן רוחני, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. מה משמעותה של ההתהלכות הזאת של הקדוש ברוך הוא בתוכנו? אז פשוט שיהיו נביאים, שיהיו ניסים, וגם שהקורבנות שבמקדש יהיו לרצון, ושמלך ישראל ינצח בקרבות. בעצם אפשר לומר, יהודי טוב בימי בית ראשון, מה שמעניין אותו זאת ההצלחה והרווחה של מדינת ישראל, מעין האלבומים של ההישגים של מדינת ישראל ביום העצמאות. ובסוף נאמר, אני השם אלוהיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, וישבור מוטות עונכם, והולך אתכם קוממיות. אז כאן יש פה איזושהי אינוחות, המפרשים כבר דנו בשאלה הזאת, מדוע הכתוב אינו מדבר על חיי העולם הבא? אמנם חזל כן דרשו את זה, אמרו והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן, ולא תזדעזעו ממני, יכול לא תיראו ממני, תלמוד לומר, והייתי לכם לאלוהים. אז יוצא לפי זה שהפסוק מדבר על גורלו של היחיד, אתה כיחיד תזכה לחיי גן עדן ולקרבת השכינה בגן עדן. יש רק בעיה אחת, שגן עדן זה פונה אל היחיד, כל אחד ואחד מאיתנו מקבל את חלקו בגן עדן. אבל המשך הפסוק, את זה חזל לא דורשים. והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. אז מדובר ואתם תהיו לי לעם, מדובר אם כן בפעולה שמתרחשת בעולם הזה. מדובר בנוכחות של השכינה בהוויה הפוליטית של כנסת ישראל. אז מה גרם לחכמים לשנות את זה? ההסבר הוא פשוט מאוד, בגלל שהממלכה חרבה. העולם הזה הפסיק להיות מעניין. כשהעולם הזה איננו יכול לספק סיפוק אמיתי, אז כל מה שנשאר עכשיו זה שיהיה חיי העולם הבא. אולי זה ייתן לנו סיפוק. זאת אומרת, הגזרות הנוראות שהיו בימי החשמונאים, במאבק נגד אנטיוכוס וכדומה, גרמו להרגיש שהעולם הזה כבר לא מעניין. אז מה מסביב למה סובב עולמו של היהודים? מסביב לחיי העולם הבא. יש סיפור מובא בספר ליקוטי מוהר"ן בסופו, ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן ברסלב, מסופר שם שרבי נחמן נכנס לבית המדרש, ושמע את תלמידיו מדברים על עולם הבא. ואז הוא אמר להם, כל העולם אומרים שיש עולם הבא. וזה בוודאי נכון, אנחנו יודעים שיש עולם הבא. איך אנחנו יודעים? רבותינו אמרו לנו, המסורת של אבותינו אמרה לנו שיש חיי עולם הבא. אבל לגבי העולם הזה, אומר רבי נחמן, צריך אמונה גדולה להאמין שקיים עולם הזה. כי פה זה הגיהינום. זה לא העולם הזה. כלומר, העולם הזה שהתורה מדברת עליו כבר לא קיים. ולכן יש להפנות את המוקד של ההכרה מסביב לחיי העולם הבא. כך מסביר הרב קוק בספר אורות למהלך הידיעות בישראל. היה אפשר לומר שזה בעצם מחלוקת בין הרמב״ם לבין הכוזרי. כן? הרמב״ם אומר שזה שהתורה דיברה רק על ייעודים של העולם הזה, זה בגלל שאת הייעוד של העולם הבא אי אפשר לכתוב. כן? כלומר, עולם הבא, שהוא או עולם הנשמות, או העולם שאחרי תחיית המתים, אפילו לא ניכנס עכשיו לסוגיה הזאת, למרות ההערה בצ'אט, העולם הבא הוא לא כל כך, הוא לא ניתן בכלל לתיאור. אין אדם יכול להבין מה הם החיים הנצחיים האלה. ולכן התורה רק דיברה על הסרת המונעים. כי הרי כדי להגיע לחיי עולם הבא נזקוק לחוכמה. כדי להיות בחוכמה נצטרך להיות בשלווה. ואי אפשר לאדם להיות בשלווה או לעסוק בחוכמה, אומר הרמב״ם, כל זמן שהוא רעב או נרדף או חולה. לכן הקדוש ברוך הוא הבטיח שאם אנחנו נקיים את תורתו כראוי ונעסוק בחוכמה כראוי, הוא יסיר מאיתנו המונעים האלה וכבר לא נהיה רעבים, לא נהיה נרדפים ולא נהיה חולים. וזה התוכן של ההבטחות של פרשת בחוקותיי, ואז על ידי כך אנחנו גם נזכה בסופו של דבר לחיי העולם הבא. כך דעת הרמב״ם. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר את ההפך הגמור. רבי יהודה הלוי אומר, מדוע לא הוזכר עולם הבא בתורה? בגלל שהוא לא המטרה. המטרה היא השכינה בעולם הזה. כמובן, גם אחרי המוות אנחנו מעוניינים שנזכה למשהו, אבל המטרה היא הופעת השכינה בכלל. אז ברגע שעברנו מסיום עידן הנבואה, ביטול ממלכת ישראל, אז עולה השאלה, מהי המטרה של חיי העולם, של חיי תורה ומצוות? וכאן הדברים של אנטיגנוס שיסוכו, דווקא ברקע ההיסטורי הזה, מקבלים משמעות מאוד גדולה. אנטיגנוס שיסוכו קיבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס. או שלא על מנת לקבל פרס, תלוי בגרסאות. והיא מורה שמיים עליכם. מה התכוון אנטיגנוס? קודם כל, אם הוא אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, מכאן אפשר להבין שיש פרס. מהו הפרס? הפרס הוא חיי העולם הבא. באבות דרבי נתן, ברייתא שמסביב למסכת אבות, מסופר שלאנטיגנוס איש סופו היו שני תלמידים, שמם צדוק וויטוס, שכאשר שמעו את דברי אנטיגנוס איש סופו אמרו, אם אתה אומר לעבוד שלא על מנת לקבל פרס, סימן שאין פרס. זאת אומרת שאין חיי העולם הבא. וכל הדיבורים שלך על עולם הבא, זה סתם המצאה, בעצם אתה מחפה על אמונה נסתרת, והיא שאין תכלית לחיי העולם הבא. כלומר, הם אמרו על רבם, שהוא מקבל לדעתו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שאומר שלא צריך לחפש פרס להישארות הנפש, צריך פשוט לקיים את מצוות הבורא. זה בעצם השיטה הצדוקית. יש פה שאלה, האם יש כאן משמעות לשימוש במילה פרס, ולא במילה, רגע, אני כבר לא רואה, ולא במילה, שכר, כי העבודה, כי השכר הוא פרס, אני מדבר על זה, הפרס הוא חיצוני, השכר הוא פנימי, הרי מוסחר מצווה מצווה. זאת אומרת שגם אם אני מקבל שכר על המצווה, יש איזה יחס ישיר בין התוכן של הפרס לבין המצווה שעשיתי. לעומת זה, הפרס הוא כמין בונוס, משהו שהוא לא שייך עצמותי לעבודה, ויכול להיות מכן שלא צריך לבקש פרס, אבל צריך לקבל שכר. אבל קודם, לא נדון בזה. אבל קודם כל, מה אומר אנטיגנוס שיסוכו? אז הוא אומר דבר שהוא דו משמעי. צדוק וביתוס הבינו מדבריו שלא, לא רק שלא צריך לבקש פרס, אלא שבאמת אין פרס. ואילו, ומזה יצאו הכיתות צדוקים וביתוסים. ככה אומר אבות דרבי נתן, שאלה מבחינה היסטורית, האם זה בדיוק ככה קרה, או שזה השתלשלות של הרעיונות של אנטיגנוס וסופו שגרמה לזה, זה לא כל כך משנה. אבל מה שאומר אנטיגנוס, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. כי אף על פי שיש פרס, אבל אז עלול להיות מצב שכל עבודתנו הופכת להיות אגואיסטית אינטרסנטית. וזה צריך שלא יהיה. אגב, שכחתי קצת, לגבי המחלוקת בין הרמב״ם בין רבי יהודה הלוי, היישוב נמצא בעצם בדברי הרב קוק, שבימי בית ראשון רבי יהודה הלוי צודק, בימי בית שני הרמב״ם צודק. עכשיו אם כן, אנחנו חוזרים פה לעניין. שמעון הצדיק אומר, אל תהיו הכעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. יש פה קושיה שמביא רבינו יצחק אברבנאל. איך מצד אחד רבי אנטיגנוס סופו אומר שלא לבקש את הפרס, ומצד שני התורה כל כולה מלאה בתיאור הפרס. כלומר התורה הכשילה אותנו. התורה אומרת, אם שמוע תשמעו אל נשאותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוקים לעבדו בכל לבבכם ונפשכם. ונתתי מיתר ארצכם, ביתו, יורה ומלכו, שאספת לגניך ותירושך ויצעריך. אז אם כך, אנחנו רואים שהנביאים גם, לא רק משה רבינו, אבל גם הנביאים אחר כך, אם טובו שמעתם טוב הארץ, תאכלו, ואם לא טובו חרב תאכלו. כלומר, יש פה משהו לא פייר. התורה לא רוצה שאני אעבוד על מנת לקבל פרס, והיא מספרת לי כל הזמן על הפרס, איך זה יכול להיות. ואסור להבין את אנטיגנוס סופו. אני רוצה, כדי להבין את אנטיגנוס סופו, לספר לכם סיפור שספרתי אותו מיליון פעמים, על רב זושה. רב זושה מהניפולי, תלמידו של רבי אלימלך מביזנס, אחיו של רבי אלימלך מביזנס, תלמידו של המגיד ממזריץ', אומר ככה, זה מספר סיפור, על אישה אחת, שבא לרב זושה, ואמרה לו, רבי, אין לי בן, ואני מבקשת שתתפלל עליי שיהיה לי בן. מה עושה רב זושה? מתחיל להתפלל. להתפלל שלאישה הזאת יהיה בן. תוך כדי שהוא מתפלל, הוא פתאום שומע קול מהשמיים, שאומר לו, זושה, אל תתפלל. כי אני לא רוצה שלאישה הזאת יהיה בן. ואז אם תתפלל, יהיה לה בן, אני לא רוצה. מה עושה רב זושה? ממשיך להתפלל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא שומע שוב קול מהשמיים שאומר לו, זושה, תיזהר. אם תתפלל, יהיה לה בן, אבל לך לא יהיה חלק בגן עדן. לא יהיה לך חלק העולם הבא. ואז רב זושה אומר, וואי, איזה יופי. כך אני אוכל לעבוד את השם שלא על מנת לקבל פרס. כלומר, אני אהפוך להיות פילוסוף דתי, מעין ישעיהו ליבוביץ', לא אקווה לקבלת שכר. ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, זושה, תיזהר, אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן, אבל את העולם הבא תקבל בכל זאת. מה קרה בהמשך? אני מניח שההמשך הוא שרב זושה המשיך להתפלל. משום שהוא הבין שאומנם זה טוב שאדם עובר איזשהו שלב אידיאליסטי. שלב שבו הוא לא רוצה לקבל שכר. אבל הוא גם הבין לשמור את זה כמסקנה, זה סוג של חטא. כי הרי זה אפילו לא מנומס. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך עולם הבא, ואתה לא מקבל. זה לא יפה. אז לשם שמיים, על מנת למצוא, לעשות נחת רוח בעיני הקדוש ברוך הוא, עבור הקדוש ברוך הוא, תעשה טובה, תקבל את חיי העולם הבא שלך. אבל אז יוצא שקבלת העולם הבא כבר לא נעשית מתוך אגואיזם רוחני, אלא זה נעשה מתוך אידיאל. כלומר, אני מקבל את העולם הבא שלי, לא בגלל אהבת עצמי, אלא אני מקבל אותו בגלל שכך רצון הבורא לתת משמעות לחיים. אפשר לומר שעולם שאין בו חיי העולם הבא, הוא עולם חסר משמעות. אז אם אתה לא רוצה את העולם הבא, אתה החלטת שעולמו של הקדוש ברוך הוא מחוסר משמעות, וזה דבר כמובן שהוא חמור ביותר. למה אתה בעצם מבטל את ערכו של עולמו של הבורא? ולכן צריך כן לקבל את חיי העולם הבא. אז מה זה על מנת שלא לקבל פרס? לא זאת המוטיבציה שלך. אבל אתה כן רוצה לקבל פרס, כי זאת המוטיבציה של הקדוש ברוך הוא. אתה לא רוצה לקבל, והקדוש ברוך הוא רוצה לתת. למשל, למה הדבר דומה? אם אתה אכלת טוב והולך לבקר את הדודה הזקנה, שמביאה לך את העוגיות שהיא הכינה, וזה מאוד יפגע בה אם לא תאכל, למרות שאתה כבר לא רעב, אז על מנת לעשות לה טוב על הנשמה, אתה גם אוכל את העוגיות שהיא הכינה, למרות שאתה כבר באת צבע ביותר. אז אם ככה, אנחנו מתחילים להבין שהוויכוח על הפרס או לא פרס, זה השאלה האם העולם השתנה או לא. אפשר לומר ככה, שצדוק וביתוס או הצדוקים והביתוסים, לא הבינו שהעולם השתנה. ולכן הם אומרים, אם אבותינו לא דיברו על עולם הבא, ואתה עכשיו מדבר על עולם הבא, סימן שאתה רפורמטור. אתה בעצם רוצה לשנות את המסורת. הם מאשימים את אנטיגנוס של סוכו בהיותו רפורמי. וזה בגלל שהם שופטים את העולם הזה כאילו ששום דבר לא השתנה בהיסטוריה. קוראים לזה בז'רגון הפילוסופי ריאקציונר. זאת אומרת, אתה לא מוכן לקבל שהעולם הוא אחר ממה שהוא היה, ולכן צריך לנסח מחדש דברי תורה. זה יוצא לפי זה, שדווקא אנטיגנוס של סופו, בזה שהוא מדבר על חיי העולם הבא, ומכניס כאן גורם חדש לתודעה היהודית, בזה הוא נאמן בעצמו למסורת ישראל. זה כמו הסיפור המפורסם על משה שמגיע לרקיע, ורואה הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות. שואל את הקדוש ברוך הוא מה זה, הוא אומר לו, תשמע, אתה, זה לא בשבילך, יבוא אדם בשם עקיבא בן יוסף, הוא יסביר את זה. שואל משה, אפשר לראות אותו? אומר לו, כן, תיכנס פה, מקום פלוני ופלוני, אתה תיכנס לבית המדרש של רבי עקיבא, משה נכנס לבית המדרש של רבי עקיבא, ולא מבין שום דבר, וחלשה דעתו. הוא לא מבין את השיעור של רבי עקיבא. עד שבסוף אחד התלמידים שואל את רבי עקיבא ואומר לו, רבנו, מניין לך? ואז הוא עונה, הלכה למשה מסיני, ונחה דעתו של משה. עד כאן הסיפור במסכת מנחות. אני דווקא, אם אני הייתי רבי עקיבא, הייתי שם צועק, והייתי אומר, לא אמרתי את זה, מה אתם אומרים בשמי דברים שלא אמרתי? אלא ברור שהכוונה של ההגדה הזאת היא, שהקדוש ברוך הוא רצה להראות למשה, שיש התפתחות פנימית של הופעת תורה שבעל פה, שאף על פי שמשה לא מבין אותה, אבל מה שהדאיג את משה, ברור לו שתהיה התפתחות. השאלה היא, האם ההתפתחות הזאת היא נאמנה למסר שמשה מקבל, או שמה זו תורה חדשה, אולי רפורמה חס וחלילה. כשהקדוש ברוך הוא מראה לו שרבי עקיבא אומר הלכה למשה, אז הוא מבין שבעצם דברי רבי עקיבא הם התפתחות של ענפים מתוך השורשים שלו. ולכן נחה דעתו. בכלל, השאלה היא, מה זה צדוקים ופרושים? אנחנו רגילים לומר ככה, שפרושים זה, איך לומר, שמרנים. ואילו הצדוקים, הם היו רפורמים, הם רצו לשנות את ההלכה, הם לא היו נאמנים לתורה שבעל פה הנמסרת מדור לדור. כך באמת הרמב״ם מציג את הצדוקים לעומת הפרושים. אבל בהחלט ניתן גם להסתכל על זה קצת אחרת. הפרושים השתמשו בסמכות שיש לחכמים לדרוש את פסוקי התורה על מנת לחדש הלכות. ולכן הצדוקים שהיו קפואים על עמדותיהם חשבו שהרפורמים, שהפרושים הם רפורמים, ועוד שהם בעצם רק ביטאו את פנימיותה של מסורת התורה של בעל, שבעל פה. אז פה מתחיל העניין. אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אם יש פה איך שאלה, חיים שלמים אנחנו עושים זיכרונות, אהבות, עושים זיכרונות, אהבות, קשרים משפחתיים וחברתיים, מחשבות ועוד ועוד, ובסוף הכל נגוז ברגע אחד. איפה כל זה בעולם הבא? וואה, יפה מאוד, אופן. אני אסביר למה אתה מתכוון. אתה אומר, בעצם חיי העולם הזה, זה רקמה. זה רקמה אנושית, רקמה חיה. ואתה אומר לי, יש חיי העולם הבא. נחמד, ומה עם כל מה שעברתי בעולם הזה? אהבה, שנאה, זיכרונות, התרגשויות, איפה כל זה נמצא? זה בדיוק המגמה, זאת בדיוק המשימה של חיי העולם הזה, להעניק משמעות נצחית למעשים שלנו. כלומר, יש הבדל בין מה שנקרא הישארות הנפש, לבין מה שנקרא הישארות הרוח. הישארות הרוח, זה נמצא במיסטיקות המזרחיות למיניהן. כן? אם אתה תשאל את ההינדי או את הבודהיסט, מה קורה לי אחרי המוות, מסביר לך, המיסטיקאי המזרחי, מה שקורה, שאתה חוזר להתאחד עם המאגר של החיות העולמית. הגוף הולך ומתפרק, הנפש הולכת ומתאחדת עם רוח החיים הכללית, בעצם אין המשך לאני שלך, למה שאתה אמרת כאן, האוסף של הזיכרונות והרגשות. לעומת זה ביהדות מדברים על הישארות הנפש. הנפש זה אותו חלק שבי שאומר אני, אותו חלק שבי שחווה חוויות. והמשימה של הישארות הנפש זה לתת משמעות בנצח לכל חיי העולם הזה שעברתי. יש במסכת ברכות סיפור מעניין על דיבורים שהיו לחכמי ישראל עם המתים בבית הקברות. בסופו על אחד החכמים שדיבר עם מישהי שמתה. והיא אמרה לו שני דברים, תגיד לפלונית שמחר היא תבוא איתי, כלומר היא הולכת למות, וגם תגיד לה שהיא תביא את המסרק. שמה להביא את המסרק? הסביר הרב קוק בעניה, זה בא לומר שגם החוש האסתטי יש לו שייכות בנצח. אני אומר שזה בדיוק כל המשימה של הנסיך הקטן. בספר הקדוש הנסיך הקטן, כשהוא שומע שלפרחים אין ערך בנצח, שהם בני חלוף, והוא מה שהוא אוהב זה פרחים. ונאמר ככה, שכל העבודה של המצוות זה אסטרטגיה של הענקת ערך נצחי לדברים חולפים. למשל, קשירת שרוכי הנעליים. אני קושר שרוכי נעליים כל יום. אבל אתה אומר לי שבנצח אין לזה חשיבות. איך אפשר להגיד שאין חשיבות לקשירת שרוכי הנעליים? אני עבדתי על זה כל כך קשה. אבל אם יש הלכות כיצד קושרים את שרוכי הנעליים, יש הלכה שצריך לקשור באופן כזה ולא באופן כזה, אז אני כבר נותן קשר בין רצון מי שברא את העולם לבין הנעליים שלי. ואז יוצא שקשירת השרוכים הולכת ומלווה אותי גם לחיי העולם הבא. יישר כוח. עכשיו נזכרתי שהרב הסביר את זאת גם כעניין של שאלת קליאופטרה בפרק חלק. אם כן, צריך לתת משמעות לצרות היותר גדולות בחיים. האם כל דבר ניתן להעלות? התשובה היא כן, כל דבר ניתן להעלות. לפעמים אני יכול להעלות, לפעמים צריך לחכות כמה דורות. לפעמים יש צדיק שמעלה את החיים של האחרים. אבל המטרה שלנו זה להעלות את הכל. יעוין בדבריו היפים של הרב קוק על זה, בתחילת ישראל ותחייתו, פרק א', שם הוא אומר שכל תבואי שאול יעלו מנפילתם על ידי כנסת ישראל. אז זאת המטרה, ברור. העבודה הזאת, אם כן, בואו נחזור עכשיו למשנה, עבודה שלא על מנת לקבל פרס. קוראים לזה, בשפה של בעלי המוסר, עבודה מאהבה. ועזביה מורה שמיים עליכם, זה עבודה מיראה. אי אפשר רק אהבה, אי אפשר רק יראה, כי אין האוהב שונא ואין הירא בועט. ולכן צריך לעשות מאהבה, צריך לעשות מיראה. וגם אפשר לומר שברגע שיש אהבה יתרה אפשר להגיע לעבודה זרה, וכאשר יש יראה יתרה אפשר להגיע לאתאיזם, לכפירה. ואפשר לומר שבעצם השיטות האתאיסטיות בעולם הן ההקצנה של מידת היראה. אתה ירא כל כך מהאלוהים שאתה מרחיק אותו לחלוטין ממך. ויש אצל עובדי עבודה זרה אהבת אלוהים שבא לידי ביטוי עד כדי שבסוף אתה הופך את האל שלך לאליל, או אפילו אוכל את האל שלך, וכדומה. לכן, האמונה האמיתית נמצאת במאזן בין אהבה לבין יראה. אבל העבודה הזאת, שאנחנו קוראים לה מאהבה, העבודה הזאת קוראים לה מאהבה, איך אנחנו קוראים לה בשפה מודרנית? השפה מודרנית קוראת לזה אידיאליזם. כלומר, אתה עושה דברים מתוך אידיאל, לא מתוך בקשה תועלת. זה אחד הדברים שמאוד מעניינים אצל בני אדם, שבני אדם פועלים בגלל שני מניעים. יש מניעים אינטרסנטיים, תועלתיים, ויש מניעים אידיאליסטיים, מאהבה. ותמיד יש ויכוח בין ההוגים השונים, האם זה בלוף או זה לא בלוף. כאשר אדם אומר, אני עושה דברים מתוך אהבה, האם אני מתכוון לזה ברצינות, או שמה אני מרמה את עצמי. אבל אנחנו יכולים לראות בעולם אנשים שבהחלט פועלים או פעלו, וגם כנראה יהיו גם אנשים שיפעלו, מתוך בקשת האידיאל ולא מתוך התועלת העצמית. כשאנחנו אומרים את זה בספר תהילים, לא לנו השם, לא לנו. כי לשמך תן כבוד, על חסדך, על עמיתך. למה יאמרו הגויים האלוהים? כלומר, אנחנו מבקשים לא לטובת עצמנו, אלא לטובתך כביכול. כי אם אנחנו שואלים את עצמנו, האם זה כדאי להיות יהודי, מבחינת הכדאיות והתועלתיות, יש מקום להרבה מאוד שאלות. כי ייתכן מאוד שזה לא כך משתלם להיות יהודי. כן, אחרי כל מה שעברנו, שואה, קורבנות וכדומה, אז נשאלת השאלה, האם לא כדאי יותר להיות גוי? כן, להיות גוי לפחות, אתה לא סובל, סבל רב מדי. אדם גוי גם יכול לזכות לחיי העולם הבא, אם הוא יעשה מה שצריך, הוא לא רוצה לחיי העולם הבא, אז הוא לא צריך לעשות כלום, פשוט צריך לא לעשות כלום, ואז אין לו חיי העולם הבא. לעומת זה, בני ישראל, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותם. אתה תהיה זכאי גם במחיר של ייסורים נוראים, גלגולים, גיהינום וכדומה, אתה בסוף תהיה זכאי. אז אולי כדאי יותר להיות גוי מאשר יהודי. יש אגב לזה הוכחה. זה יותר כדאי. אנחנו רואים שרוב הנשמות, הרוב המוחלט של הנשמות בעולם, בחרו להיוולד גויים מאשר להיוולד יהודים. הדבר הזה אומר דורשני, אבל הדבר הוא פשוט מאוד. כנראה שהחשבון שעשו הרוב המוחלט של הנשמות, זה שלהיות גוי זה יותר כדאי מאשר להיות יהודי. כלומר, יש הבדל בין עבודה אידיאליסטית לעבודה אינטרסנטית. אגב, זה מפורש בגמרא, במסכת בבא מציעא, שהגויים הם עושים מעשים טובים על מנת לקבל פרס. שואל התלמוד, מה הבעיה בזה? הלא יש לנו ברייתא שאומרת שהאומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני, או על מנת שאזכה לחיי העולם הבא, הרי זה צדיק גמור. אז מה הבעיה? למה שגוי לא יעשה את זה? אומר התלמוד, יש הבדל. שאם בסוף בנו של אותו אדם שהיה חולה, לא חי, הוא מת. אז אצל הגויים יש צער. למה נתתי צדקה? חבל, זה לא השיג את מטרתו. לעומת זה בישראל, הוא שמח שהוא לפחות נתן צדקה. כלומר, יש הבדל בין מעשה טוב מתוך כוונה, מתוך בקשת, השגת הסד כלשהו, לבין מעשה שהוא טוב מצד עצמו. ולכן אני עושה אותו, גם אם יהיו לי רווחים מזה שיחיה בני, או שיזכה לחיי העולם בה. אז אם ככה, מה זה, אז מה זה העבודה הזאת מאהבה? היא לא כל כך כדאית. תמיד אני רגיל לשאול את השאלה, האם זה כדאי להיות אידיאלי? התשובה היא פשוטה מאוד. אידיאליסט לא שואל שאלות כאלה, כי הוא אידיאליסט. ולכן לא בשביל הפרס הוא עושה. ויהי מורה שמיים עליכם. לכאורה, ויהי מורה שמיים עליכם, זה מנמיך את כל מה שקראנו. כי עד עכשיו אמרת שצריך לעשות מאהבה. עכשיו אתה אומר, מורה שמיים. מה זה מורה שמיים? אם נגיד שזה יראת העונש, זה עושה אותנו קטנים מאוד. אלא הכוונה, אחרי שאדם עובד מאהבה, הוא זוכה למדרגה עוד יותר עליונה, שמכונה בספרות בשם יראת הרוממות. יראה מתוך הכרת האלו. יש שאלה מעניינת, האם אפשר להגיע ליראת שמיים בלי לדעת מי זה? כן, הרי מורא שמיים, אתה צריך מכן להתיירא מהשם. לא משנה, תקרא לזה יראת העונש או יראת הרוממות. אבל אתה צריך להתיירא מהשם, אתה יודע מי הוא בכלל. אז מזה מבין הרמח"ל דבר מאוד חשוב בספר מסילת ישרים. אי אפשר להגיע ליראת השם אמיתית, בלי, או יראת חטא אמיתית, בלי לדעת את השם. ולכן, יש שלב בהתפתחות המוסרית של האדם, שבו הוא חייב גם ללמוד את לימודי האלוהות, לדעת מה השם, מי השם. כן? לימוד של מעשה בראשית ומעשה מרכבה. מתוך כך הוא יכול להגיע ליראת שמיים אמיתית. אם לא, הוא לא יכול להגיע ליראת שמיים אמיתית. אז זה אנטיגנוס פה מהווה עולם מולו. רק הערה גיאוגרפית, העיר סוכו, שממנה באנטיגנוס, זה הכפר שהיום קוראים לו שוויקה בשומרון, שהוא אגב כפר עוין מאוד, אבל זה כפרו של אנטיגנוס איש. גם העיר סופו מוזכרת גם בתנ״ך. בסין, זה ה. סין, כף, ה, סופו. טוב, בואו נעבור למאמר הבא. אם כי אני רוצה להזכיר פה משהו. שמעון הצדיק מזכיר שלושה דברים. תורה, עבודה, גמילות חסדים, דיברנו על זה שמדובר בימין, שמאל ואמצע. כן, כלומר, יש תמיד צד של חסד, צד של דין, ומידת הרחמים היא החיבור בין החסד לבין הדין. מה אומר אנטיגנוס איש סוכו? אנטיגנוס איש סוכו מדבר לבד. אז הוא אנטיגונוס. אנטיגונוס, כלומר, זה שתי קצוות שמתנגדים זה לזה, הוא מלמד אותנו גם אהבה וגם יראה. אחר כך אנחנו נראה שבמשך חמש דורות, מי שמלמד את יסודות החיים הם הזוגות. והזוגות תמיד מורכבים משני אנשים, אחד שהנשיא הסנהדרין, השני שהאב בית דין. נשיא הסנהדרין תמיד אומר דברים שנוטים אל מידת החסד, ואב בית דין אומר דברים הנוטים אל מידת הדין. אנטיגנוס מילא את שתי הפונקציות בבת אחת. אגב, צריך לזכור, מתי חי אנטיגנוס איסטוכו? אם הוא מיד אחרי שמעון הצדיק ולפני יוסף בן יועזר, אז הוא בעצם מכסה על התקופה התלמיית. צריך לזכור, היוונים כבשו את ארץ ישראל בימי אלכסנדר מוקדון, כשאלכסנדר מת וחולקה הממלכה שלו בין יורשיו, אז באיזשהו שלב, זה לקח איזה זמן, אבל זה, באיזשהו שלב ארץ ישראל עברה לשלטון של בית תלמי. תלמי, פטולמאוס, היה מהגנרלים של אלכסנדר, השתלט על מצרים. אבל לא רק על מצרים, הוא השתלט גם על ארץ ישראל. אז התקופה של מלכי בית תלמי, שבה גם תורגמה התורה ליוונית, משקת תרגום ה-70, זאת התקופה של אנטיגנוס איש סוכו. מדובר פחות או יותר בתקופה של כ-80 שנה, שעליה לא יודעים כמעט כלום. כלומר, בספרי ההיסטוריה אתם תראו שעוברים על זה במהר, בגלל שהמידע הארכיאולוגי או הספרותי שיש לנו על התקופה של בית תלמי הוא קרוב לאפס. לעומת זה, אחר כך ארץ ישראל עברה לשלטון של בית סלבקוס, מלכים שקראו להם או סלבקוס או אנטיוכוס, וזה הגיע בסוף עד אנטיוכוס אפיפנס, שכנגדו היה אחר כך המרד החשמונאי, אז שם יש לנו קצת יותר ידיעות, עכשיו אנחנו יודעים על יוסף בן יועזר, שהוא נהרג ברדיפות, בגזרות שהיו בימי אנטיוכוס, והוא כנראה גם היה בין הלוחמים נגד אנטיוכוס, בסוף הוא נהרג. אז זה פחות או יותר נותן לנו נקודות אחיזה מבחינה היסטורית. אחרי שמעון הצדיק, שהכיר את אלכסנדר מוקדון, וכנראה המשיך לשמש בכהונה גדולה גם אחריו, יש לנו אנטיגנוס, אחרי זה יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן. אז מתוך כך אנחנו ניגשים אל המשנה הבאה. יוסף בן יועזר איש צרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם, מה זה מהם? הרי במשנה הקודמת מדובר על אדם אחד, על טיגנוס. אלא מה? במשנה שלפני זאת, מדובר על שמעון הצדיק. אז אם נאמר קיבלו מהם, כוונה שהם קיבלו משמעון הצדיק ומאנטיגנוס. שימו לב, שמכאן ואילך, תורת העברת התורה היא על ידי שמקבלים. הרי מצאנו את הביטוי קיבל אצל משה, משה קיבל. אבל אחר כך הוא מוסר, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, זקנים מביאים, מביאים מסר רוח לאנשי כנסת הגדולה. לא ראינו שהם קיבלו. כן. אבל אחר כך, אחרי שמעון הצדיק, שהוא משיירת כנסת הגדולה, שוב חוזר הביטוי קיבל. כן, אנטיגנוס קיבל משמעון הצדיק. יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן קיבלו מהם. זאת אומרת, צורת העברת התורה דומה לאופן שבו משה קיבל את התורה מסיני. שלום הרב, האם צרדה היא הכפר סורדה, רגע, יש פה, זה נעלם לי, הכפר סורדה באזור רמאללה. התשובה היא שאני לא יודע, מה יהיה, אל תפתחו אותי. טוב, לא יודע, אולי זה הכפר סורדה. ירושלים, אני יודע איפה זה, זה לגבי רבי יוסף בן יוחנן. אגב, שימו לב שבאותם הימים אף אחד לא נקרא בשם רבי. המושג רבי הוא מאוחר יותר, והוא ביטוי להידרדרות של החוכמה. כן, הרי אמרו הקדמונים, גדול מרב רבי, גדול מרבי רבן, גדול מרבן שמו. כן, אנחנו רואים שכל הדורות הראשונים האלה, הם דורות שבהם המושג רבי לא קיים, בגלל שמדובר באנשים שמעלתם כל כך עליונה, שאי אפשר לקרוא להם רבי. כמו שלמשל משה, גם נקרא רבנו, אבל לא קוראים לו רבנו משה. כן, שזה כביכול הקטנה של אישיותו. אז עכשיו אני חוזר פה לביטוי קיבל. מכאן ואילך, התורה מתקבלת ואין בה אובדן. כלומר, הכל עובד. יוסף בן יועזר איש צרדה, ויוסף בן יוחנן איש ירושלים. יוסף בן יועזר הוא נשיא, ואילו יוסף בן יוחנן הוא אב בית דין. אומר יוסף בן יועזר, אומר יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק בעפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. בואו נלמד את המשמעות של הדבר הזה. יהי ביתך בית ועד לחכמים, זאת אומרת, אומרים החז"ל, המפרשים, שאם אדם אומר לחברו, חכם אומר לחברו החכם, איפה ניפגש, אז הם יענו, ניפגש בביתו של פלוני, שם אנחנו רגילים להגיע, יהי ביתך בית ועד לחכמים. ואז עם אלה יש גם מה ללמוד מהם, ומתאבק באפר רגליהם, ויש אותי בעצמה את דבריהם. אבל כאן אני רוצה להביא את דבריו של רבי חיים מוולוז'ין, בפירושו רוח חיים על מסכת אבות. בגלל החשיבות העצומה של הדברים. אומר הביטוי בית ועד לחכמים, איך הבית שלי יכול להיות בית ועד לחכמים? אומר, האופן שבו אנחנו עושים את זה, זה על ידי הספרייה שלנו. כן? בבית שלך יש ספרים. והספרים האלה נתחברו על ידי, מחברים שונים. הנה, הגיעו לבית שלך גם רש"י וגם בעלי התוספות, גם הרמב״ם וגם הרמב״ם. וגם התנאים והמוראים, וגם הנביאים, אפילו משה רבנו, כולם הגיעו אל הבית שלך, על ידי הספרייה שלך. אז יהי ביתך בית ועד החכמים. אצל, רגע, יש פה שאלה בצ'אט, אי אפשר להתאפק. אצל משה הזכרנו שקיבל זו הקטנה של תורה, של תורת הנצח, למה שמשה מסוגל לתפוס. הבנתי איך זה מתבטא פה, יש הקטנה כל דור ודור, כי הוא קיבל את אותו הדבר. זאת אומרת, אומנם יש הקטנה מעצם זה שאני מקבל, אבל אין אובדן של התוכן. לכן כתוב על משה שהוא קיבל תורה. נכון, תורה זה לא התורה, אבל זה נקרא תורה בכל זאת. זאת אומרת, שמי שמקבל, אומנם מחשיך במידה מסוימת את הנאמר, אבל כל הנאמר עובר. הרבה פעמים אפשר לראות את זה, שאנשים מלמדים תורה, והם מלמדים תוכן שעובר דרכם מדור לדור, והם לא תמיד מבינים את המשמעות של מה שהם מעבירים. אבל הם מעבירים. כלומר, אפשר לומר, למשל, בית מדרש פלוני. בית מדרש פלוני לא הגיע למסקנות הנכונות, נכון, אבל הוא העביר את התורה. זה שהוא העביר את התורה, זה גורם שיש משהו יותר גדול מכדי ההבנתו המחשיכה של המעביר שעובר. כמו רבי לזר, רבי אליעזר שלא אמר דבר שלא שם פי רבו, ואמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם, אפילו האוזן של רבו. טוב, אז בואו נחזור לדברי יוסף בן יועזר. ביתך בית ועד החכמים, אומר רבי חיים וולוז'ין על ידי הספרייה שלנו, הרי שביתנו נעשה בית ועד לחכמים האלה שנמצאים אצלנו בבית. והוא מוסיף, עכשיו, לא רק זה, ברגע שאצלי נמצאים הספרים של החכמים, אני כבר יכול להרשות לעצמי לשפוט את דבריהם, ולפעמים אפילו לחלוק עליהם. כלומר, אני קורא בספר שכתב חכם גדול, והוא מביא רעיון, והוא מביא הוכחות למה שהוא אומר, ולי נראה שהוא טועה. האם מותר לי לחלוק עליו, או אסור לי לחלוק עליו? אומר על זה רבי חיים וולוז'ין, אסור לתלמיד לקבל את דברי רבו אם יש לו קושיות עליהם, כי לפעמים תהיה האמת עם התלמיד. כן? הרי זה מלחמת מצווה. אנחנו לא יכולים לוותר על האמת, נכון? אדם גדול אמר כך וכך, אני לא יכול לקבל את דבריו כי יש לי קושיות. אז ביתך בית ועד החכמים, זה עלול לתת לך גם גאווה. איפה כתוב שמותר לחלוק על החכמים? זה ההמשך, והווה מתאבק. מתאבק, אומר מלשון, מאבק. תראו את התעוזה של רבי חיים וולוז'ין. מתאבק בפרגל, הם הכוונה צד של שפלות. אומר, רבי חיים לא, מתאבק מלשון מאבק, ויאבק איש עמו. חייבים לפעמים לא להסכים, עד שיתברר האמת. אבל אתה צריך לדעת שעם כל זה שניתנה לך הרשות לחלוק על דבריהם, אתה צריך לדעת שאתה באפר רגליהם. כלומר, נכון, לפעמים תהיה אפילו ההלכה כדעתך ולא כדעתה. אבל לא מפני זה תאמר שאתה במדרגה של מי שאתה חולק עליו, אלא כתלמיד אדן בקרקע לפני רבו, ותאמר, אף על פי שאיני כדאי, אבל תורה היא בלמוד אני צריך, ולכן אתה מתאבק, אבל באפר רגליהם. כן, אם יש גאווה ובוז לומר, אני מבין יותר טוב מהרמב״ם או מהרמב״ן, כי אני יותר חכם מהם, יש בזה גאווה. כן, שיעור יומי עם הרב אורי שרקי, קישור להצטרפות לקבוצת וואטסאפ. וואי, זה יפה, מעניין, לא ידעתי. טוב, רק רגע. טוב, טוב, בואו ניפרד מזה. והווה שותה בצמה את דבריהם. זה ביטוי לא מובן, זה התלהבות, כן? שותה בצמה. אז המפרשים מסבירים, הווה שותה, ואף על פי שאתה שותה, אתה עדיין צמא. כי יש אדם ששותה, ואז הוא רווי. כבר זהו, שתיתי, אז אני כבר לא צמא. אלא שאם אתה מבין מה זה דברי חוכמה, אז אתה שותה ונשאר בצמה, ושותה בצמה את דבריהם. זאת השאלה איך זה יכול להיות. מדוע אני צריך להישאר צמא? הרי הבנתי מה שהחכם אומר, נכון. אבל החכם מעביר תוכן שהוא יותר גדול ממנו, בעצם תוכן אינסופי. ולכן, אף על פי שהבנת מה שהחכם אומר, התוכן הזה מפגיש אותך עם חשיבה ללא גבול, חשיבה אינסופית. ושותה בצמה את דבריהם. עכשיו תראו שיוסף בן יועזר דיבר כאן מצד התורה. רגע. התנועה כפולת הפנים של התלמיד מקבילה לתנועה של יראה ואהבה אצל היהודי? התשובה היא, כן, יפה, תודה על היה. עכשיו יוסף בן יוחנן, איש ירושלים אומר, יש לו בכלל, הוא הולך לא מצד התורה, הוא מדבר מצד הבית. מה ההבדל בין מה שאומר יוסף בן יועזר לבין מה שאומר יוסף בן יוחנן? יוסף בן יועזר אומר לך, קודם כל איך אתה צריך לפעול כדי להיות אתה כפרט אדם מתוקן. אתה צריך להיות מתוקן על ידי שיהיה ביתך פתוח, שיהיה ביתך בית ועד החכמים. אחר כך יוסף בן יוחנן אומר לך איך אתה צריך להתנהג עם החברה, לא רק בן אדם לתורה, שאתה לקרוא לזה בן אדם למקום, אלא בן אדם לחברו, ולכן יהיה ביתך פתוח לרווחה. כלומר, יש מי שביתו הוא בית ועד החכמים, ויש מי שביתו פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך. גם אני רוצה לשאול מי מסוגל לעשות את זה, שהעניים יהיו בני ביתו. אתה יודע כמה עניים יש? לא פשוט. ואל תרבה שיחה עם האישה. עכשיו, מה זאת אומרת להרבות שיחה עם האישה? יש כאלה שפירשו בעניין האורחים, הרי מדובר לפני כן ביתך פתוח לרווחה. אבל דרכה של אישה שאינה צרה באורחים. לכן אל תרבה שיחה עם האישה בנושא הזה. באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. מה זה להרבות שיחה עם האישה? כמה שאלות. מה המשמעות של לזכור מקומות החכמים? ראינו שישנם חכמים שצוין מקומם וכאלה שלא. מה המשמעות? אינני יודע. האם ההבחנה היא יותר בין חכמים או בין הגולה לירושלים לארץ ישראל? אינני יודע. טוב, מה זה אל תרבה שיחה עם האישה? אני רוצה להסביר את המושג שיחה. הרי יש ביטוי אצל חז"ל, כל העוסק בדברי תורה, הוא פורש לדברי שיחה. מאכילים אותו גחל ירא תמים. אז אם כן, יש הבדל בשני צורות דיבור, יש דברי תורה ויש דברי שיחה. שיחה, אם כן, מה זה? זה שטויות. שטויות או דברים של מה בכך. עכשיו, בין בעל לאשתו, אם לא תהיה כמות מסוימת של שטויות ביניהם, זה יפריע לאהבה. לכן חייב להיות שתהיה שיחה עם האישה. ואז היה מקום לחשוב, אולי כדאי להרבות שיחה עם האישה. כלומר, לא רק דברי חוכמה, אלא גם דברי שטות. אז על זה אומרים, לא, אל תרבה שיחה. הרוב צריך להיות דברי חוכמה, דברים של ערכים, של תועלת, וכדומה, ומיעוטו דברי שיחה. כי היה אפשר להגיד שלא תהיה שיחה עם האישה. אבל אמרו אל תרבה בגלל שצריך קצת. וכל וחומר בשת חברו, שבשת חברו הוא לא צריך להקל ראשו, אמרו חכמים כל מיני שאדם הרבה שיחה עם האישה, גורם רע לעצמו, בתורה, וסופו יורש גיהינום. טוב, זה הפירוש של הרב שמשון רפאל הירש. טוב, אז אנחנו היום התקדמנו הרבה, למדנו גם את דברי אנטיגנוס, גם בדברי יוסף בן יועזר וגם דברי יוסף בן יוחנן. שלום לכולם, כל טוב.
תודה רבה.
תודה רבה.
טוב, שלום וברכה לכולם. מה שלומכם? מקווה שאתם מרגישים טוב, הכל בשמחה, בטוב לבב.
שלום לרב.
בשיעור קדוש של נפש הפרשה, ונסים ללכת בעקבות דברי אדמו"ר הזקן, לחיות עם הזמן, לחיות עם הפרשה שלפנינו. אנחנו מתחילים השבת, את פרשת במדבר, נכנסים למדבר, המדבר זה מקום טוב, מדבר זה מקום של התבוננות, מדבר זה מקום שיש בו איזשהו שקט, יש בו ענווה, הוא מקום פנוי, הוא לא מקום תפוס. הרבה אנשים שעושים את שביל ישראל, מדברים שמבין כל המקומות שהשביל עובר בהם, המדבר זה המקום הכי מיוחד, הכי